אנחנו לומדים היום את השיעור הרביעי או החמישי, סופרים את ההקדמה, בעניין סוד ראש השנה, ואנחנו עדיין בעצם אוחזים, אנחנו ננסה להשלים היום את, באופן כללי, כמה שיותר את כללות העניין של ראש השנה, מה בעצם הסיפור של הזמן הזה ומה היום הזה. והתחלנו מעניין של החסדים והגבירות, הפנימיות והחיצוניות, ואתמול נכנסנו לשורש לעניין הזה, שהוא לפי קבלת הארי, סוד העניין שנקרא הנסירה, שזה שורש כל הסיפור של החסדים והגבורות, כלומר, כל מה שאנחנו מדברים על גבורות וחסדים והמתקת של הגבורות והעמדת עבידתו, וזה כאילו דבר מאוד מוזר בטבע, זה דבר מאוד מוזר שהטבע הוא כאילו חסר, הוא חסר לו משהו, לא רק חסר לו איזה, כמו נגיד אדם צריך לחפש עושר, לחפש פנסה, שזה גם קושי, למה אדם לא נברא עם פנסה. אבל זה שהוא נברא ולא אישה, זה קושה הרבה יותר גדולה, זה חיסרון הרבה יותר גדול בבריאה, זה שאדם נולד בלי אישה. ואנחנו יכולים להבין שזה גם דבר פנימי, האישה הזאת היא לא רק האישה החיצונית, יש גם אישה פנימית, יש גם ספירת המלכות של אדם פנימי, שזה מה שאנחנו אומרים, שכוח הבחירה, שאדם יוצר את עצמו. וזה באמת, כשאנחנו מבינים את זה, זה התשובה, זה הסוד, שאדם הוא צריך להיות שותף ביצירת עצמו. וכלומר ביצירת עצמו כאדם שמוליד, שפרה ורווה, כל הדבר הזה, זה כי כך יש אישה, החיפוש זיווג הזה, הוא באמת אחד המקורות הכי גדולים לכל העניין הזה, שאנחנו יכולים לראות את זה במציאות, בטבע, וככה זה כשמתפונים על זה בצורה, במדרגות יותר עליונות, כשאנחנו מעריכים שכל הטבע הוא צל של העליונים, אנחנו יכולים להבין, שיש פה סיפור שלם שצריך למצוא את השכינה, להמציא את השכינה. העולם לא נברא עם שכינה, הוא לא נברא במצב שהשכינה ניכרת, שהשכינה מיוחדת עם בעלה. ויש לנו בני אדם, צריכים לחפש, לעשות, להיות שטחנים של השכינה, להיות, לבנות אותה, להמציא אותה, ולהפריד אותה מבעלה, ממצב של אחור באחור, ועד שמגיעים, עד שבונים את העולם. עכשיו אנחנו אומרים, בכל שנה חוזרת האצילות למקומה כפי שהייתה בשעת בריאת העולם. ואמרנו שזה באמת בנוי על, כמו שאמרנו, הר"ן במסכת ראש השנה, מצטט את זה מהפסיקתא בתחילת המסכת, ששואל מה העניין של הדין בראש השנה, למה אנחנו עושים את זה בראש השנה, למה לא בכל יום אחר בשנה. הוא אומר, בגלל שאדם הראשון נברא בראש השנה, ולא רק נברא, זה צריך להוסיף עוד דבר. אדם הראשון לא רק נברא בראש השנה, אלא גם באותו יום הוא חטא, ונידון, ועשה תשובה, והתקבלה תשובתו. וככה הוא מביא את, אומר המדרש, שהוא מצטט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין ביום הזה, ויצאת בדימוס, כלומר לחירות, ככה תדין בניך להיות עומדים לפניי בדין, ויוצאים בדימוס. אז הפסיקתא, הוא אומר, שכל הסיפור של השנה, שהוא כולל גם בריאת האדם עצמו, כמו שאנחנו אומרים, וגם הדין שלו, ולמה יש לו דין? בגלל שהוא חטא. כן, הוא אוכל מעץ הדעת באותו יום, לפי הפירוש של חז"ל, זה הכל קרה באותו יום. ביום השישי של בריאת העולם כבר הוא אכל מעץ הדעת, וכבר הוא נידון, היה לו את כל הסיפור הזה שלו, ויאמר לו היקע, שיש לו איזו קריאה מהשם, והוא מדן אותו, והוא נותן לו עונש, ואז חז"ל פשוט שהאדם הראשון עשה תשובה, והתקבלה תשובתו, כלומר הוא לא באמת מת, היה לו איזו המתקה של הדין שלו שהוא לא מת, הוא רק נזרק מגן עדן, אבל הוא לא מת לפי כמו שהיה לכאורה הפשט. וככה, מזה אנחנו, על זה אנחנו חוזרים, זה נקרא סימן לבניך, כלומר, כמו שאנחנו אומרים, בכל הדברים הם סוג של חוזרים על עצמם בכל שנה, בכל שנה אנחנו עוברים את אותו דבר, אנחנו נבראים בראש השנה, ו... יש דין ויש גם תשובה, ויש גם, כמו שאנחנו נגיע לתקיעת שופר, שזה נקרא שאנחנו מהפכים את הדין, אנחנו ממתיקים את הדין, אנחנו שווים את הדין, עושים תשובה מהדין ומקבלים פסק טוב. אז מה אני לומד מההוספה הזאת, שאנחנו הוספנו את כל הסיפור של אדם, שהוא לא רק יום בריאת האדם, כמו שאנחנו אומרים, היום הרת עולם, יצירת העולם, יצירת האדם, אלא גם יום חטא האדם ויום חטא. עמידת האדם בדין על החטא שלו, ויום היציאה, המדקה של החטא והתשובה כביכול, הסליחה והקבלת הדין הטוב. זה אומר שלא רק עצם הבריאת האדם הוא חוזר על עצמו, הדבר שאנחנו מתקשרים אליו בראש השנה, אלא גם העניין הזה של חטא אדם הראשון, וכיצד אנחנו מתמודדים עם החטא הזה. במילים אחרות, בגלל שאנחנו אומרים שכל העניין פה הוא לתת מקום לאדם, לעשות את האדם באמת מרכבה לשכינה, באמת האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, שיש לו באמת משהו אלוהי, שיש לו באמת בחירה, כלומר יש לו איזה משהו במובן שהדבר מתחיל ממנו, בחירה אומר שהאדם לא מתחיל מאלוהים, הוא מתחיל מעצמו, המעשים שלו מתייחסים אליו. וברגע שיש לנו דבר כזה, בוודאי שיש לנו אפשרות של חטא, זה כל העניין. שיש אפשרות של חטא, אך אם לא יהיה אפשרות של חטא, אז לא, זה לא באמת היה בחירה. אם יש אפשרות של חטא, אז אפשר להגיד, כבר האפשרות של חטא הוא חטא, כאילו הוא כבר מוודא כמעט יהיה חטא. כמו שאנחנו אומרים, אין אדם בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אז חלק מסיפור הבריאה כמעט הוא עניין של חטא אדם הראשון. זה לא באמת דבר, ודאי שיש לו בחירה, אבל בהפוך, בגלל שיש לו בחירה, אז החטא הוא כמעט מחויב המציאות, הוא כמעט מוכרח לחטוא. ואם הוא חוטא, אז חייב להיות דרך לצאת מהחטא, חייב להיות איזשהו פתרון שפותרת את החטא, וזה העניין של, של היציאה בדימוס, של התקיעה התשופה וההמתקה של, של החטא. אז מתוך כמובן מה שאנחנו מדברים, אנחנו יכולים לסכם את העניין של חטא אדם הראשון והשייכות של חטא אדם הראשון אל עבודת ראש השנה שלנו, מהצד הפנימי, אפשר לסכם את זה לפחות בשתי עניינים עיקריים. דבר ראשון זה מה שאנחנו הסברנו. שבגלל שאנחנו חוזרים עכשיו, משחזרים את המצב של בריאת העולם, ונגיע אחרי זה לדייק מה זה אומר, אז בגלל שחלק מסיפור בריאת העולם, כלומר החלק, לא רק חלק, אלא החלק החשוב לנו באמת, בבחינת יום ראש השנה, הוא החלק ששייך לחטא אדם הראשון, והתיקון של חטא אדם הראשון, כלומר התשובה של אדם הראשון, או איכשהו התפייס, ויגיע לאיזשהו התחלה של תיקון, אז בוודאי שגם בראש השנה שלנו אנחנו, צריכים להחזור, אנחנו עוברים על אותו עניין, או אפשר להגיד, אנחנו עוברים על אותו בעיה שנפגש בו אדם הראשון, ואנחנו עובדים עם הנתונים האלה. כלומר, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה היה החטא, איך באמת הוא הגיע לחטא הזה, ומה בעצם החטא לפי הסוד, ואת החטא הזה אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לפחות להתחיל לעשות את הדבר שהוא מוביל למצב של הפך החטא, של תיקון החטא. אז זה כיוון אחד, שהוא גם כיוון מאוד כללי לכל השנה וכל הדברים. הרבה מהסודות של הארי שמדבר ביחס לעבודת האדם, קשורים לעניין הזה של להבין מה החטא של האדם הראשון, מה הבעיה של האדם הראשון, מה הוא חטא, ואיך אנחנו מתקנים את זה. למשל בשבת יש לנו דרוש שלם של הארי ז"ל, שנקרא הדרוש של עליית העולמות, שמסביר איך כל העולמות ירדו מהמדרגה שלהם בגלל חטא אדם הראשון, ואיך בשבת אנחנו פועלים משהו שנקרא עליית העולמות, ואפשר להגיד באופן כללי בכל החגים, אבל בעיקר בשבת, ואנחנו מחזירים את העולם באיזשהו מובן למצב של תרם החטא. ובאותו מובן, נגיד בפסח אנחנו מדברים על המצוצות קרי של כפלמת שנה של אדם הראשון, שזה דרוש עוד עניין, שיש איזשהו פגם הדעת של אדם הראשון, ואיך אנחנו מתקנים את הדבר הזה. אז אפשר לראות, יש הרבה אספקטים, יש הרבה צדדים של הדבר הזה של החטא אדם הראשון, ובכל פעם אנחנו אוחזים באיזשהו נקודה אחת, ובשם אנחנו מנסים לתקן, אנחנו עובדים עם הדבר הזה. ואת זה אנחנו יכולים גם להרחיב עוד יותר ולהבין מה באמת אנחנו, איך אנחנו מפרשים את חטא אדם הראשון. כשאנחנו קוראים בפסוק, אז יש הפשט אולי של זה, יש מדרשים של זה, והזוהר, הסוד, הוא מנסה להבין שהחטא הזה של אדם הראשון הוא מאוד עקרוני לו, לא רק בגלל הסיבה השנייה שנגיע לפני אחרי זה, אלא גם בגלל העניין שהם מניחים שכל החטאים בכלל, כל החטאים שבתורה הם חטאים שרלוונטיים אלינו, כלומר הם טעויות שאפשר ליפול בהם. ומה זה אומר שאפשר ליפול בהם? בגלל שאנחנו מדברים לאנשים פנימיים, לאנשים שהם רוצים לעשות את האמת של העולם, רוצים להשיג את האמת של העולם, ואנחנו מניחים שאדם הראשון, שהוא אדם הראשון, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא באמת חוטא סתם באיזה תאווה, באיזה השם אומר לא לאכול והוא אוכל בגלל שישתו, כל הסיפור הזה הוא מתפרש לא כפשוטו, אבל הוא מתפרש בהכרח שאדם הראשון הוא הרי עומד בגן עדן, וכמו שאנחנו אומרים, הוא מצב של עליית העולמות, כלומר במילים של האריזה, הגוף שלו נמצא איפה שהיום נמצא עולם האצילות, פחות או יותר. זה בכלל עולם טהור ומופשט, עד כמה שאנחנו יכולים להפשיט. ובמקום הזה יש עדיין חטא, זאת אומרת, זה העוקץ העיקרי בכל הסיפור הזה של חטא אדם הראשון, וכל החטאים שאנחנו מדברים על קיצוץ בנטיעות, וכל מיני, כל מיני חטאים כאלה שהקבלה אוהבת לעסוק בהם ולפרש הרבה חטאים של המקרא וכו', על עניינים כאלה, זה בגלל שאנחנו מבינים שלהיות אדם זה דבר מאוד פשוט, להיות אדם זה אומר לגעת במקום שיש אפשרות של חטא, לגעת בדברים שכמו שאנחנו חוזרים תמיד מהספר הבהיר, כמו שנקרא, שכתוב דרך חיים תוכחת מוסר. אומר מי שרוצה להגיל דרך חיים, שזה דרך החיים, מה שאפשר לקרוא חיים מהמי, באמת, למענך אלוהים חיים, חיים של מעשה מרכבה, אז הוא חייב לעבור דרך תוכחת מוסר, שזה אומר הוא חייב לטעות, הוא חייב לקבל על עצמו את האפשרות שהוא יטעה. וככה הקבלה, נגיד, תפרש את החטא אדם הראשון, אחרי זה נגיע לאיזשהו פירוש שאריזל מפרש פה, אבל קוראים את המקומות האחרים, אז הוא מביא את החטא אדם הראשון, שהוא עשה איזה פירוד בין הקטל לבין האינסוף, או כל מיני מילים מאוד עמוקים שנוגעים במקומות המאוד עדינים, בגלל שאנחנו מבינים שזה באמת המקום, האדם הראשון הוא הנברא הראשון, הוא היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם האדם, כשאנחנו מדברים על אדם, על המצב האנושי, אנחנו חושבים על אדם הראשון, על הארכיטיפ, על השורש של כל בני אדם, ולהיות בן אדם, גם להיות בן אדם שמשיג את כל הסודות, שמלאכי השרת צולים לו יין, צולים לו בשר ומנסחים לו יין, זה בן אדם שהוא נמצא במצב לגמרי מופשט, ושם יש טעויות, והצדיקים המייחדים שהם עוסקים בתיקוני ראש השנה, שעוסקים בתיקוני חטא אדם הראשון, הם צריכים לדעת שיש פה חטאים, יש פה דברים שאנחנו באמת צריכים להבין איפה אפשרות הטעות ואיפה, איך ניצלים מזה, ואנחנו לא יודעים באמת איך ניצלים בזה, אבל לפחות אנחנו יכולים לראות איפה הוא נפל ואיך שאנחנו מנסים לנצל מהחטאים ומהטעויות האלה. אז זה העניין הראשון בחטא אדם הראשון. והעניין השני, שאולי בוודאי נובע מזה וקשור לזה, הוא העניין שאנחנו אומרים שהצורת העבודה שלנו, שהעולם שלנו הוא העולם של אחרי החטא. זה התפיסה מאוד באופן כללי גם. העולם שלנו כולו השתנה על ידי חטא אדם הראשון, וזה פשוט, הרי היינו בגן עדן, שזה בוודאי סוג של עולם שונה, ועכשיו אנחנו לא בגן עדן, ויש לנו לאט החרב המטפחת ששומרת את דרך עץ חיים, אז יש לנו בעיה לגעת בעץ החיים. אז כל העולם שלנו, כלומר כל התורה וכל העבודה שלנו, זה עוד דבר נורא עמוק ונורא יסודי. כל התורה, גם התורה, זה הרי הדבר החשוב, אנחנו מדברים על התורה כמנסה לתקן את חטא אדם הראשון, כלומר כמנסה לתקן את את הטעויות השורשיות, את השברים הבסיסיים במצב האנושי, במצב לא האנושי רק, במצב האלוהי, במצב של היחס בין האדם לאלוהים. ומזה אנחנו לומדים שכל העולם, גם התורה כפי שהיא נראית היום, היא עולם ותורה של אחרי החטא. כלומר, אילו היה לנו עולם שלפני החטא, המצוות היו נראים בצורה שונה, העבודה הייתה נראית בצורה שונה, וגם אנחנו נדבר על שינויים ממש בכל מיני סיבות, למשל, כל העניין של יצר הרע, לפי הנראה, ורמב"ן ואחרים מעריכים בזה, שלפני החטא לא היה את העניין של יצר הרע, לפחות לא כפי שאנחנו מבינים את היצר הרע, כן? היה אולי, כמו שאני אמרתי מקודם, אפשרויות של טעויות, אבל לא היצר הרע הפשוט, כלומר הגבורות התחתונות לא היו קיימים, וברגע שיש לך עולם בלי יצר הרע, אז ודאי שעבודת השם שלך הוא עבודה אחרת. כשאנחנו אומרים שהאדם היה לו עבודה לעבדה ולשמרה, כן, כי אדם עין לעבוד את האדמה, העבודה הזאת היא לא, ממש לא העבודה שאנחנו עוסקים בה, שזה כשאנחנו מדברים על לבאר את הקוצים על הקרם, אנחנו מדברים פשוט להתגבר על כעס ותאווה, ושהם נקראים הגבורות. האריזל אומר שהגבורות באופן כללי נקראים יצר הרע, שזה הצד הגבורות באדם. אז בוודאי שהאדם הראשון זה לא זה, ובוודאי שאנחנו מפרשים את התורה, אנחנו צריכים לראות איך היא הושפעה מחטא האדם הראשון ואיך היא עובדת לתקן אותו, אבל היא לא באמת התורה של לכתחילה, היא לא באמת התורה של שהזוהר הוא קורא תורת האצילות, או התורה של לוחות ראשונות, הרב קורא לזה לפעמים, או התורה של לפני החטא. והכי חשוב, מה שאני מנסה להדגיש עכשיו, זה שברגע שאנחנו מדברים על זה, כל הדיבור הזה של אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון, ויש כל מיני שברים יסודיים שהם החטא אדם הראשון, הוא לא פה בשביל להגיד שאנחנו כבר במצב הזה של אחרי הייאוש, ואנחנו בסדר, אז אנחנו עובדים בעולם השבור, וצריכים לרחמים שאולי בתוך העולם הזה, אולי יחוס, אולי ירחם. אז אני חושב בדיוק הפוך. זה שאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה בגלל שאנחנו באמת לפחות יש לנו השגה, לפחות יש לנו מחשבה, לפחות יש לנו השערה בלב, של מה זה באמת העולם. אנחנו הרי מגיעים בראש השנה לתחילת העולם, לזה היום תחילת מעשיך. וזה היום תחילת מעשיך, כמו שהגמרא אומרת, זה לפי השיטה שהעולם נברא בראש השנה. זה היום תחילת מעשיך אומר שאנחנו רוצים לעשות תפילה אחת, כמו שאנחנו אומרים, אדם עין, אדם היה צריך להתפלל. אנחנו רוצים להתפלל בראש השנה, תפילה אחת, שהיא התפילה של אדם הראשון ביום שהוא נברא. התפילה של זה היום תחילת מעשיך, היום הרת עולם. אנחנו היום נבראנו, היום נברא העולם. ופה יש תפילה הכי שורשית, הכי עמוקה והכי אמיתית, שהיא באמת רוצים להיות התפילה של לפני החטא. אנחנו לא באמת רוצים שכל ראש השנה שלנו יסתובב סביב אחרי החטא, ואיך לתקן את יצר הרע, ומה לעשות עם השטן, שזה עוד יצר רע יותר עמוק, וכל הדברים האלה. וכמובן, אנחנו לא מצליחים בזה, בגלל שאנחנו באמת צאצאי אדם הראשון, וכמו שכתוב בפסוק, אביך הראשון חטא, ואתה סובל באיזשהו מובן את האבונות שלו, כלומר, אתה בעצמך האבונות שלו, כי אנחנו עובדים בתוך העולם הזה. אבל לפחות כל העניין הזה שמדבר על זה, הוא מבטא שאיפה, והוא קיים על מחשבה שבאמת מבינה את העולם של לפני החטא, היא באמת תופסת בשכלה את העולם של לפני החטא, והיא כל שנה מתחילה מהעולם הזה של לפני החטא, מהעולם שהוא באמת נראה, אי אפשר בכלל לדבר על זה, כי זה עולם שאין לו את היצר הרע שלנו, זה צריך להתבונן בזה. אנחנו רגילים כל כך שעיקר עבודת השם, עיקר הייחודים, עיקר הבירורים שהם פועלים את הייחודים, הם בדברים מאוד קטנים, הם בדברים של איך אני יוצא, אני עומד לתפילה ואני יוצא מאיזשהו יצר רע טיפשי שהיה לי, או איזשהו עצבנות, או איזשהו כעס, או איזשהו תאווה. ובאמת שזו עבודה מאוד גדולה, ואפשר להעריך שבזה יש גם איזשהו תועלת וכו'. אבל אתה צריך לשאל, לפחית ליום אחד מותר לשאל את הדבר הזה, מה, איך היה נראה העולם שלנו, איך היה נראה עבודת השם שלנו, אם לא היה לנו, היינו מגיעים למצב של לפני החטא, היינו מגיעים למצב שאין יצר רע, אין בכלל כל התרדות, כל הדברים שתופסים את רוב הזמן של עבודת השם שלנו, לא קיימים. עכשיו מה אתה עושה? עכשיו בוודאי שיש מה לעשות, ובוודאי שלא רק שיש מה לעשות, אלא ששם הוא המקום האמיתי, שם זה, אז מתחילים לחיות. וככה אנחנו רוצים לתאר את זה. טוב, אז זה הכל היה הקדמות להקדמות. אני רוצה עכשיו לספר לפחות את מה, איך האריז"ל מתאר פה את עיקר חטא אדם הראשון, כמה שנגיע אל עבודת הימים האלה. אז רב אומר, בגלל שבוא נחזור לסיפור שלנו, היה לנו מצב של האזון היו אח באח, ואח באח זה קיצור של אחור באחור, זה קיצורים של מקובלים. ועכשיו אנחנו צריכים שהאדם יעשה את הבירורים, או שאפשר לקרוא לזה לבאר את הקוצים מן הקרם, שזה בעצמו נקרא עבודת הבירורים. באופן כללי אנחנו מבררים את הטוב מן הרע, והבירור הזה פועל משהו שנקרא העלאת מן, שזה העלאת של ראשי תיבות של העלאת מים נוקבין, שזה בדוגמה של האישה כביכול שמעוררת תשוקה מלמטה, וזה מעורר את תשוקת הבעל, זה המשל של העלאת מן. ואז על ידי זה הוא צריך לפעול ייחוד חדש של פנים בפנים. ועכשיו פה היה לו, הרב אומר, הוא עשה חלק מזה וחלק מזה הוא טעה. ובגלל הטעות שלו אנחנו צריכים להשתנה כל הסדר, ואני אגיד מה השתנה. קודם כל, מה הטעות שלו? הטעות שלו הייתה ככה, הוא היה צריך, אז אומר הרב, הוא היה צריך לחכות בזיווג שלו עד ליל שבת. כלומר, אדם הראשון נברא ביום שישי, ואז נברא אשתו, חווה נבראה גם ביום השישי, ואז באותו יום הוא בא על חווה, ואז הוא הוליד את קין והבל וכו'. אז אומר אליו, מה הסוד של חטא צדת? כלומר, הפשט הוא בוודאי שהוא אכל מאיזה עץ שהיה שם, אבל לפי הסוד, וזה מביא את הפירוש הזה מהזוהר, והוא אומר שזה באמת הפירוש לפי הסוד. לפי הסוד, דעת הוא מתכוון לעניין של ייחוד, בעניין של זיווג, כלומר, היה לו טעות בעניין הזיווג שלו, בעניין של וידע אדם את חווה, הדעת הזה, פה היה חטא עץ הדעת. זה באמת הפירוש, כלומר, הפירוש הסודי, יכול להיות שעדיין יש את הפשט, אבל לפי הסוד, עיקר חטא עץ הדעת, או לפחות האספקט שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא היה טעות של אדם הראשון בזיווג שלו עם חווה. במילים אחרות, הזיווג הזה הרי צריך להיות דוגמה לייחוד העליון, לכל העניין של מה שאנחנו מדברים, שאנחנו צריכים להחזיר את זון פנים בפנים פנים ולעשות ייחוד. ועכשיו בוודאי שאדם הראשון הוא עשה את העבודה והוא הביא את חווה, ו- וחווה באה אליו, אז הוא מאוד שמח, יש לו איזו תשוקה גדולה להשלים את העולם, לקיים את המצווה הזאת של פריה ורבייה. ומתוך התשוקה הזאת, מתוך התוקף הגדול מאוד של היום הראשון של הבריאה, של יום השישי הראשון, לומד עליו אדם ראשון עשה טעות. ומה הטעות שלו? וכמו שאנחנו כל הזמן מפרשים את החטאים לפי מושגים שלנו, הטעות הייתה שהוא לא חיכה מספיק עד לייחוד שלו. כלומר, הוא היה צריך לחכות ולעשות את הייחוד שלו בליל שבת, כמו שאנחנו יודעים שהמנהג, ההלכה, עונת תלמידי חכמים זה משבת לשבת, במילים אחרות, התלמידי חכמים, אומר הזוהר, צריכים להיות מסונכרנים עם הייחוד העליון, בגלל שעיקר הייחוד העליון הוא בשבת, אז גם הייחוד התחתון של תלמידי חכמים, של אלה שמשיגים את הסוד, הוא צריך להיות ביום שבת, בליל שבת. אז גם אדם הראשון הוא היה צריך לקיים את העונה שלו בליל שבת. ובגלל שהוא התלהב יותר מדי, שזה נקרא בלשון חז"ל אכלה פגה, כמו שאתה אוכל פרי שלא מוכן, כלומר, הוא לא באמת עשה את ההכנה הראויה לזיווג שלו. במילים אחרות, היה באמת חיסרון בהעלאת מן. כמו שאנחנו אומרים, שכל העניין פה הוא שיהיה זיווג, גם עליון וגם תחתון, של זיווג של, שעובדת לפי מעשי התחתונים, לא לחטוף את זה ולקבל את זה בחסד, אלא לעשות את מידת הדין, לעשות את כל ההכנה שצריכים לעשות את זה, ולעורר, בתערותא דלתתא, לעורר את הייחוד העליון. והאדם הראשון, בגלל שהוא מהר, הוא מהר קצת יותר מדי, פחז כמיים, והוא התייחד עם חווה כבר ביום שישי, אז זה באמת היה ייחוד, ואי אפשר להגיד שהוא לא עשה ייחוד, הוא עשה ייחוד גדול, אבל בגלל שזה היה בעולם שעוד לא עשה את עבודת הבירורים מספיק, ובמילים אחרות, היה ביום שישי, שהיה היום כביכול של אחור באחור, הוא לא ידע היום של פנים בפנים. ורב אומר עוד מילים, זה לא נגמרה מלאכת המסירה, זה יום של לאה ודינה קשה, ולא, זה היום של ראש השנה, לא ניכנס לזה, כי לכאורה, אני אולי אגיע לפרטים האלה אחרי זה, בכל מקרה הוא עשה את הייחוד ביום שישי, וזה חטא צדת, וזה מה שהרבה נשים יודעים לצטט מהריזל, שחטא צדת היה שהוא אכל את זה ביום שישי, ואם היה מחכה ליום שבת היה מותר לאכול מהצדת, אז צריך לדעת שלפחות לפי פשט דברי הרב, זה על הסוד של הצדת, לא על הפשט של אכילת העץ, שזה הפשט, אני לא יודע אם הסוד סותר את זה, או מלובש בזה, איך בדיוק הפירוש, יש פה לשונות ברב שמעיינים בזה, אבל לפחות עיקר המילה הזאת זה על הסוד, הסוד של הצדת זה שהוא התלהב לעשות את מצוות הייחוד מהר מדי, הוא עשה את זה אחרי הצהריים של יום שישי, והיה צריך לחכות ליל שבת, ואז הוא היה מקיים את העולם, ואז היה לנו עולם בלי חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, הוא עושה את הייחוד מהר מדי, ואז גם קין והבל יוצאים קצת מעובבים טוב ורע, ובגלל זה קין והבל הם... קין נורג את הבל, ואז הוא נהרג והוא גולה, אז יש לנו בעיה, עולם של... גם הבנים של אדם הראשון כבר לא מתוקנים, וזה שורש של רוב הבעיות של העולם, כל המהירות הזאת. אז במילים אחרות אנחנו צריכים להבין שעדיין יש פה דואליות. מצד אחד אדם הראשון עשה תיקון גדול. הוא עשה את העבודה של המצווה, כמו שאנחנו אמרנו, הוא התפלל מנחה, הוא עשה איזשהו מצווה. שבזה הוא באמת בער את הקוצים, והוא התגבר על איזשהו קליפה, והוא עשה אפשרות של לעשות ייחוד פנים בפנים, אבל בגלל שזה לא היה בשלמות. אז במילים אחרות, נשאר לנו עוד עבודה לעשות בזה. וזה הדבר הראשון שהרב אומר, הוא לא אומר את זה במפורש פה, אבל המפורשים מביאים את זה במקומות אחרים ומסכמים את זה ככה, שחטא אדם הראשון גרם שהעבודה שהייתה צריכה לקחת יום אחד, כלומר, אילו לא חטא אדם הראשון, היינו מגיעים לסוף העולם בששת ימי בראשית, באותו כללות שששת ימי בראשית הם כוללים כביכול את ששת אלפי שנה של הבריאה, שהם זה ככה נקרא כל ימות, כל ההיסטוריה נקרא בחז"ל ששת ימי בראשית, ששת אלפי שנינה ועלמא, ובגלל שהוא לא עשה את זה, אז התפרט האדם הראשון להרבה דורות. ומתוך זה יוצא שכל שנה, מה שאנחנו יודעים שכל שנה אנחנו צריכים לחזור לעבודה שאדם הראשון היה צריך לעשות, זה מצב של אחרי החטא. לפני החטא היינו הכל בתוך האדם הראשון, ואז כבר מהשבוע השני כבר היה עולם אחר, עולם הבא, ושזה עבודה אחרת. אבל בגלל שאדם הראשון חטא, אז התפרט העבודה לששת אלפי שנה, זה אומר... כל שנה אנחנו צריכים, נשאר לנו מה לתקן, בגלל שהוא לא סיים את התיקון שלו, אז נשאר לנו מה לתקן. זה במילים אחרות מה שהגמרא ומה שיוצא מפשט הפסוק. הגמרא אומרת, בוא נכיר טובה לאדם הראשון, שאילו אדם הראשון חטא, אילו אבותינו חטאו, כך זה הלשון של הגמרא, בעבודה זרה, לו אבותינו חטאנו, אנו לא היינו באים לעולם, או אנו לא, כאילו לא היינו באים לעולם. כלומר, לכאורה, לפני החטא, האדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, שזה אומר, הוא לא צריך להוליד לילדים, כי מי שחי לנצח אז הוא כבר מושלם, אז לא מחפש להוליד לילדים. בגלל שהוא מת, אז הוא היה צריך להוליד לילדים, בגלל זה, לפי הגמרא, אז אחרי החטא הוא הוליד את קין ועבר. שזה אומר, הוא מת, אבל לפחות הוא נשאר, הילדים שלו נשארים, וככה ממשיכה ההיסטוריה. במילים אחרות, לפני החטא, האדם הראשון באמת כולל את כל הדורות וכולל את כל הנשמות. במילים אחרות, המצב של לפני החטא הוא המצב שיכול לראות את כל העולם כאדם אחד, את כל ההיסטוריה כאדם אחד. יש אחדות מאוד גדולה, יש, אפשר להגיד, כללות מאוד גדולה. יש פה הסתכלות כללית שהיא באמת, בשיש בשבוע אחד, את האור ואת העבודה ואת הכל של כל ההיסטוריה של 6,000 שנים. והחטא הוא המצב של התקטנות, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות את כל העולם כשבוע אחד, אנחנו פתאום רואים את זה יום ויום ויום ויום, וכל שבוע וכל שנה וכל דבר. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד בתוך שנת תש"פ שמגיע עכשיו, אנחנו נעשה את אותו דבר, אז במצב מאוד קטן, זה חלק מ-6,000 של עניין של אדם הראשון, זה לפחות הערך שאנחנו חושבים. אז זה התוצאה הראשונה של חטא אדם הראשון, מילים אחרות, התארך התיקון, היה צריך להיות, היינו צריכים לתקן את כל העולם בשבוע אחד, והתארך 6,000 שנה. או, איך שיהיה. העניין השני, אומר הרב, שזה דומה לעניין הזה, אבל קצת יותר בפרטות, עוד יש עוד פעם את אותו בעיה. אילו היה לא חטא אדם הראשון, אז ביום הראשון של ראש השנה, כלומר ביום השני, כן, בשבת, יום ראשון זה יום שישי ויום שני זה שבת של ששת מראשית, היה צריך להיות הייחוד הכי שלם, והיינו צריכים לעשות מיד את הייחוד, כמו שאנחנו אומרים, כל המטרה זה לעשות אחור באחור, ואז בסירה, ואז פנים בפנים וייחוד, היה צריך להיות הייחוד מיד בלילה השני, ביום השני של ראש השנה, היה צריך להיות ייחוד. בגלל שאדם הראשון הוא מהר קצת מדי, הוא עשה את הייחוד ביום שישי, והייחוד הזה לא היה מוכן, הוא לא עשה את כל העבודה ואת כל ההכנה הראויה לזה, אז זה היה ייחוד באמת ביום שישי, אבל זה היה רק לפי שעה, אז לא התקיים הייחוד אפילו עד שבת. ביום השני הוא כבר חזר למצב של לפני הייחוד, שזה מה שקורה בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים דברים מהם מדי, אז הם כאילו עובדים לשנייה אחת, אבל הם לא מתקיימים. אז בגלל שאדם הראשון לקח את הייחוד מיד, אז היה ייחוד, אבל הייחוד לא התקיים, ועד עכשיו, עד מתי אנחנו צריכים לחכות לייחוד? אז אנחנו לומדים בזוהר מכל המקום שבכל תשרי אין ייחוד עד היום של שמיני עצרת של שמחת תורה. רק בשמיני עצרת אנחנו עושים את המשלימים את הייחוד של ראש השנה, שזה באופן הכי כללי כל המהלך של ימי תשרי לפי כוונות הרי, הם שביום ראש השנה התחלנו את המהלך שזה להתחיל את המסירה, והוא לא מגמר, כלומר אנחנו לא מגיעים למצב של ייחוד פנים בפנים, הייחוד השלם, עד יום שמיני עצרת, 3 שבועות. אז וזה זמן מאוד ארוך, ובזמן הזה אנחנו צריכים לעשות תשובה, בעצרת ימי תשובה, ולצום יום כיפור, ולעשות סוכה, ולולב, וכל הדברים האלה שהם הכל התפרטויות של העבודות, שהיינו, אם לא היה חטא, היינו יכולים לעשות את הכל ברגע אחד, ביום אחד. ובגלל החטא של אדם הראשון, אנחנו צריכים לעשות את כל התיקונים האלה, עד שמגיע שמיני עצרת, ובשמיני עצרת אנחנו מסיימים את העבודה שהתחלנו בראש השנה. אז אני רק אסיים עם שני הדברים האלה. בגלל זה, מה שיוצא לנו מכל השיחה הזאת, זה שכשאנחנו רוצים לתקן את חטא אדם הראשון, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לתקן את העניין הזה של ההכנה לייחוד. שזה באמת, כשאנחנו חושבים על זה, זה באמת שורש רוב החטאים, אפשר להגיד, או כל החטאים באמת. כל החטאים הם נקראים בחז"ל החלפה, אגב, לאכול את הפרי לפני שהוא מוכן. במילים אחרות, אין דבר, זה היסוד שאנחנו רואים פה, אין דבר בעולם שהוא לא מוכן לאדם. כשאנחנו אומרים לא תאכל מכל מעץ הדעת טוב ורע, אין הכוונה לא תאכל. הכוונה היא אתה לא מוכן לאכול מזה. אם תאכל מזה עכשיו, זה יהיה לא במובן נכון, זה יגרום לך לכפירה או משהו כזה. כל דבר, כל מדרגל, כל תענוג שבעולם, כל דבר שיש לנו בעולם, הכל נברא בשביל האדם. הכל נברא, כמו שהירושלמי אומר, אדם צריך לתת דין וחשבון על כל דבר שהוא ראה בעולם ולא נהנה ממנו. הכל הוא בשבילנו, הכל. אדם, אין, כשאנחנו מדברים על להתגבר על היצר, אנחנו לא אומרים בזה שיש דברים שנבראו סתם בשביל לעשות לנו בעיות. כל השאיפות שעולים על דעת האדם הן שאיפות נכונות. כל התאוות שעולים על דעת האדם הן תאוות נכונות. אנחנו צריכים להגיע אליהן. אבל עיקר הדבר שאנחנו קוראים לזה להימנע מחטא, כל העניין הזה הוא ללמוד לחכות באופן נכון, ללמוד לתקן את העולם עד נהיה מוכנים לקבל את השפע הגדול הזה בזמן הנכון. ואדם הראשון, כל החטא שלו, שזה החטא שלנו, שזה, הוא שכל הזמן אנחנו ממהרים יותר מדי לקחת דברים שאנחנו לא מוכנים אליהם, ואז אנחנו מקבלים אותם אבל הם לא מתקיימים. אם אנחנו לומדים לעשות דברים יותר במתינות, לעשות את העבודה, לעשות באופן נכון את העלאת המן, את התרות לסטה, אנחנו עושים אותם בצורה נכונה, אז אנחנו קוראים את הדברים ואז הם מתקיימים בנו, אז הם, מה שאנחנו קוראים בדין מתקיים בנו, בגלל זה באמת, 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 לקבל חסד חינם הוא לא תכלית. זה... אנחנו מדברים על ראש השנה, על קו הדין, על קו שמאל, כן? והרבה אנשים חושבים, ולא רק הרבה אנשים, באמת לטקטיקה שעובדת לנו הרבה זמן, שאנחנו אומרים בסדר, אנחנו לא יכולים לזכות בדין, אז אנחנו נעורר חסד, נעורר רחמים, נגיד, השם הוא בעל רחמים, והוא רחום וחנון, והוא נותן גם למי שלא ראוי ולא כדאי, שזה הכל דברים טובים ונכונים, ואולי גם צודקים בעומק העניין. אבל צריך להעריך לפחות את הקו שמאל, צריך, ויש לנו חודש שלם שהוא מעומד על קו שמאל, צריך להעריך את התועלת של הקו שמאל. הקו שמאל אומר, שאם אתה מקבל דברים בדין, אם אתה, יש לך, הגיע כפך כי תוכל, אתה מקבל דברים בדין, אתה שילמת את המחיר שלהם באופן שלם, אתה לא אמרת, תן לי הנחה. אתה שילמת את המחיר, אז אתה מקבל דברים שהם שלך, אז אתה מקבל דברים שהם באמת שייכים אליך, אתה מקבל דברים שהם מתקיימים לעולם ועד, יראת השם, תורה עומדת לעד, היא עומדת לעד, היא יראת השם, אהבת השם לא עומדת לעד באותו צורה, היא עובדת לעד בגלל שהיא יראה, בגלל שהיא מקבלת ממקום שאומרת, אתה ראוי, אתה באמת, זה עם כל העניין של קו שמאל, כל העניין של הפרצוף הנוקבה, שהיא עומדת לעצמה והיא טובעת בדין את חלקה. אז זה באמת שאיפה מאוד עמוקה ושאיפה מאוד נורא עמוקה ונורא איומה, שהוא אומר להימנע מדברים שאנחנו יכולים לקבל אותם עכשיו בדין או באיזושהי קפיצה, כמו שאנחנו מדברים על פסח, על קפיצה, אבל להימנע מזה ולקבל את זה כשיהיה מוכנים לזה, לעשות, להתלמד, להתאמן במידת ההמתנה, במידת ההכשרה, שאנחנו מכשירים את עצמנו לדברים ונקבל אותם בזמנם הנכון. אבל השם טוב אמר שכל סיבת איחור הגאולה, בגלל שאנשים לא מעריכים מספיק בסוד של חיבוק ונישוק, שזה סוד, אומר שזה הסוד של ברכת האהבה רבה בברכות קריאת שמה, שנקרא היכל האהבה, שסתם אנחנו עושים סוד שנקרא חיבוק ונישוק. חיבוק ונישוק הכוונה הכנה לייחוד. הייחוד בעצמו הוא בעלי המטרה, אבל למהר אליו, בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה, בגלל שיש שוקה עצומה להגיע לייחוד, אבל לא עשינו מספיק את החיבוק ואת הנישוק, לא עשינו מספיק את ההכשרה, את לעורר את המים נוקבים, לעורר את כל מה שצריך לעורר, לבאר את כל המניעים החיצוניים לזה, אז אנחנו באמת לא נגיע לגאולה שלמה. ועשה הדבר השני, זה מה שאני אומר, שבאמת אפשר לעשות את הדברים האלה, אם אנחנו ניגע, לפחות אפשר לגעת בעניין הזה של לפני החטא, שבאמת באותו מובן כל הדברים נעשים ביום אחד. ורב נחמן מברסלב אמר שמבחינתו כל החגים מסתיימים בליל ראשון של ראש השנה. אומר, אני לא מחכה לשמיני עצרת ולכל הדברים האלה, אני חותם את הדין, אני עושה את הכל כבר ביום ראשון. שזה, אני חושב שזה הפשט הפשוט של מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא רוצה לעשות את הדבר כמו שהיה לפני החטא, הוא עובד על זה, והוא באמת מבחינתו, זה מה שלמה רב נחמן אומר, שהוא אוחז רק מראש השנה. כל השנה הוא רק, הוא נראה אצלו רק פעילות של ראש השנה, הוא לא... וברגע שעובר ראש השנה, אני כבר מטה את האוזן שלי לשמוע אם אומרים סליחות. אני כבר מחכה לראש השנה הבא. וזה אומר, זה שאיפה של בן אדם לחיות במצב של לפני אחד, שכמו שאני אומר, לפני אחד זה מצב של הסתכלות הכי כללית, שאתה באמת רואה שכל השנה תלויה בראש השנה, ולא רק בתשרי, ולא רק בתשרי, אלא ברגע הראשון, בלילה הראשון של ראש השנה, אפשר, כמו שיהיה אפשר לאדם הראשון, אם הוא לומד את סוד ההמתנה, את סוד ההכשרה הנכונה, אנחנו יכולים ביום הראשון של ראש השנה כבר לעבור את כל העולם ואת כל השנה, ואז הכל הוא רק פירוטים של זה, רק דברים שיוצאים מזה בדרך ממילא.